and Ma Din Tat Sheniyah Ota Al Gabe Sir Bishul Sir Shel Haris Sir Shel Tun Yom Shabbat ואפילו עטף את החלה הזאת, הלחם הזה, עטף את זה במגבת, השאיר צד אחד גלוי, כדי שלא יהיה גדר של התמנה, וכאמור, יום שבת, הוא שם את הפת על גבי המכסה של הסיר, שבתוכו יש צ'ונט של בשר, הריס עם בשר, בסעודה שלישית הוא לקח את החלה, אותה חלה שחימם אותה על גבי הסיר הזה, והריחו ריח של הריס, ריח של בשר בפת. האם אותה פת מותר לאוכלה עם חלבי בסעודה שלישית או לא? ובכן, נתחיל אחת לאחת למצוא חשבון. קודם כל, האם מותר ביום שבת לקחת פת צוננת, פת קרה מאוד, ולהניח אותה על גבי הפלטה ולחמם אותה? ובכן, יש כאלה שאומרים שאין אפייה אחר אפייה, ויש כאלה שאומרים כן, אנחנו בדעה אין אפייה אחר אפייה, אין בישול אחר אפייה, אין אפייה אחר בישול, ומדין תורה מותר. אלא שאנחנו אוסרים להניח על גבי הפלטה משום עובדין דחול, אבל להניח את הפיתה הזו או את החלה הזו על גבי מחם מים, הדבר הזה מותר, כי אין זה עובדין דחול וזה לא על גבי הפלטה, ומותר. עכשיו שהוא הניח במקום על גבי מחם, על גבי סיר שיש בו תבשיל בשרי, האם הדבר הזה מותר או אסור? אין בזה שום איסור כל עוד הוא אוכל את הפת לבד או פת עם בשר. כל השאלה היא המתעוררת, האם מותר לו לאכול את הפת הזו עם חלבי? ובכן, במשנה, קודם כל אנחנו כבר נאמר את ההכרעה ההלכתית מכעת, ורק לאחר מכן נצא לעיין בנימוקים, במקורות ובנימוקים, כדי שלא נתבלבל בין ניתוח המקורות לבין המסקנה. המסקנה שלנו קובעת למור, אם הוא בא וראה בלחם הזה לחות רטיבות מחמת העדים שעלו מן הסיר והגיעו ללחם, אזי אסור לאכול את הלחם הזה עם חלב. אם מדובר בחלה שעבה או לחם שעבה, אפשר לקלוף את מקום הרטיבות, ובשאר מותר להשתמש עם חלב. אבל אם לא הייתה לחות ורק יש ריח בפת, הפת היא בשעה ורק יש בה ריח של הריס, מותר לאוכלה עם החלב. הואיל ויש לנו כלל ריחה לב מלתהי, כלומר ריח מבחינה הלכתית הוא איננו משהו ואיננו מקור לאיסור. הנה אנו מוצאים מסכת תרומות, פרק עשירי, הלכה שלישית, הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה, הרי התרומה היא אסורה לזרים, והוא שם פת חמה על גבי פי החבית של יין, באופן שהפת לא נוגעת ביין, אבל היא שואבת בגלל החום. רבי מאיר אוסר ואין הלכה כמותו, למרות שהיא לא שאבה לחות רק ריח, הוא אוסר, כי הוא טען שריח המלטה. ואין הלכה כמותו. רבי יהודה מתיר, כי הוא טוען זה רק ריח וריח לא מתאי ולכן מותר, והלכה כרבי יהודה. אלא שרבי יוסי סייג את דברי רבי יהודה ואמר בשל חיטים מותר ושל סעורים אסור, מפני שהסעורים שואבות. כלומר, אם הפרטי של חיטים, אז השאיבה שלה, בגלל שהן נוקשות, מגיעה רק לדרגה של ריח בלבד, ולכן זה מותר. אבל אם הפרטי של סעורים, אז יש להם תכונה לשאוב ועוצמה, ולכן זה מגיע לדרגה של לחות, אומר רבנו בפירוש אותה משנה. הרי הוא מזיע ומתלחלח מחמת היין שבאותה החבית. אז כיוון שזה מגיע ללחות, זה נקרא טעם ולא ריח. זאת אומרת, זה עם ריח, אבל הטעם הוא האוסר. ריח לבד לא אוסר, לכן בשביל הסעורים אסור. וכך רבנו פסק להלכה, וכך מרן פסק להלכה, בשביל סעורים אסור, כי זה מגיע לדרגה של לחות ולדרגה של טעם. בשביל חיטים מותר, כי זה רק ריח. והגמרא ממשיכה לו, והמשנה ממשיכה לומר, תנור שהסיקו בחמון של תרומה, מה שתנו ככמון של תרומה, הרי התרומה אסורה לזרים, רק לכהן, אבל הסיקו אותו בכמון של תרומה, ואפה בו את הפת באותו תנור, הפת מותרת, שאין טעם כמון אלא ריח כמון, כי הפת הזו לא קלטה טעם, רק ריח של כמון. אז נכון שהכמון הוא של תרומה, ונכון שהוא אסור לזרים, ונכון שהישראלי והלוי כשיאכל את הפת הזו יגיד וואי איזה ריח של כמון יש בפת הזו, והכהן אומר זה כמון שלי, זה כמון של תרומה, לא מתייחסים לזה, כי ריחה לא מתאי. וכך כאמור ההלכה. והנה רבותיי, רבנו מביא את הדברים האלה להערכה, והנה הוא מחלק. רק מה, לפני כן יש להזכיר משהו מעניין בגמרא במסכת פסחים דף עין וב עמוד ב', מסופר על כך שהיה מעשה בבית ראש הגלות, זה הנשיא של הקהילה, ושם היו עבדים גויים, וראש הגלות היה מקבל גם גויים לנשיאים גויים וכו'. אז באותה תנור צלו, כך אומרת הגמרא, גדי ודבר אחר, גם בשר חזיר, באותו תנור, לא שהם נוגעים, אלא באותו תנור תלויים גם גדי שהוא קשה למהדרין וגם חזיר שהוא אוסר למהדרין, תלויים באותו תנור. באו שאלו את לוי מה עושים, האם הגדי הזה עוד מותר או אסור, כי צלו אותם באותו תנור. ונאמר שלוי התיר, אין בזה, לא אסר. למה? כי זה רק דרגה של ריח, וריח עליו מלתהי. עכשיו, רבנו ובגמרא לא חלקו מה גודל התנור, גדול, קטן, שום דבר, אלא התיר כי זה ריח עליו מלתהי. כמו כן, אנחנו מוצאים בגמרא שם, מסופר תנא רב כהנא ברי דרב חיינא נסבא, פת שאפאה עם צלי בתנור. כלומר, באותו תנור אפו פיתות, ומלמעלה היה תלוי ועומד בשר קשר למהדרין לצליה. מה עם הפת? מותר לאכול אותה חלבית או אסור לאכול אותה חלבית? כאן נאמר אסור לאוכלה בקוטחה, אסור לאכול בקוטחה. עכשיו ורבנו מביא את זה להלכה, ולכאורה הוא סותר את עצמו, כי הרי הוא אמר שאם יש לי שני דברים במקום אחד הם אינם אוסרים, כי זה ריחה וריחה לא מלתאי, ואילו כאן הוא מביא לאיסור. כמו כן מסופר בגמרא ההיביניתה, כלומר דג, שהם צלו אותו בעד הביסרה, כלומר בתנור אחד צלו דג וצלו בשר. אסרה רבה מפרזיקה למחלה בקוטחה, אסרה רבה לאכול את הדג הזה עם חלב, הואיל והוא ספוג טעם של בשר. הוא לא אסר לאכול את הדג, למרות שהוא ספוג בטעם של בשר, כי אין איסור לאכול בשר, דגים ובשר, כן, דגים ובשר. זה שאמרו משום דבר אחר, משום צרעת, רבנו סבור שזה רק אגדה ולא ממשי, כי הרי הוא לא אסר לאכול את הדג הזה שספוג בטעם של בשר, רק אמר אל תאכלו את הדג הזה עם חלב. מר ברב אשה אמר אפילו במלחמה מאסור כחולה. עכשיו ככה, ובכן, מה שחשוב והוא זה באמת בטור נאמר ככה, ריח של איסור שנתערב ביתר, כגון בשר נבלה שצלעו בתנור עם בשר שחוטה, פליגה בא רב ולוי, רב אסר ולוי שרה, ופסק ראשי כלוי לשרה, וכן כתב בעל הלכות גדולות להתר, כלומר ריח הרב מלתהי, ורבנו תם פסק רב דאסר, ואפילו בשר נבלה כחוש עם בשר שחוטה שמן. למה? רבנו תם פסק וריחה כי היה מלתהי, כלומר זה משהו. וכתב הרשב"א הסכמת רוב המורים להתיר, כלומר רבנו תם נמצא במיעוט, ואילו רוב המורים מתירים. מכל מקום, לכתחילה אסור לצלוע אותם בתנור צר, בגלל רבנו תם שאסר ואמר ריחה מלתהי. אמרו, אתם יודעים מה, בואו נחשוש רבנו תם. באיזה דרגה נחשוש? אל נתיר לצלוע אותם בתנור צר, אבל בתנור גדול מותר לצלוע אותם ביחד. ואם בא לבשלם בקדרה, כל אחד לעצמו, אפילו בתנור צר ופי הקדרה מגולה וכו'. הריף, הרמב״ם ומרן מתירים ריח חלב מלתאי, אבל מרן בסימן קוף חד בירי לאה חילק בין תנורים גדולים לתנורים קטנים, מה שרבנו לא חילק, כי לא נזכר בתלמוד שום חילוק בין תנור גדול לתנור קטן. זה משום שמרן סמוך גם על שולחנו של הטור, והואיל והטור חשש לדבר הזה, אז הוא אמר בתנור צר אסור, בתנור רחב מותר. כאן במאמר מוסגר יאמר, לפני שאנחנו חותמים את העניין שלנו, השימוש, מהו ההיתר להשתמש בתנור אפייה חשמלי, בשר וחלב? האם מותר לנו לשים בשרי וחלבי מבלי שהם נוגעים אחד בשני או לא? אז הם יאמרו, אם זה קטן ואם זה סגור אסור, כי זה כבר לא ריח אלא גם טעם, כי זה מגיע לדרגה של עדים שמביאה זיעה, לכן אסור. מהו הדין, האם מותר בתנור אפייה חשמלי שצלו בו בשר והוא נקי אבל צלו בו בשר, עכשיו עשו בו עוגת גבינה, האם עוגת גבינה זו מותרת או אסורה? הם אומרים אסור, כיוון שהוא יפלוט, הוא יפלוט פעם בשר וייתן בגבינה ויתאסר. מורי אומר, מה אכפת לי שיפלוט? מה הוא יפלוט? הוא יפלוט ריח, ריח עליו מלתהי. אחרי בקשה תמחילה מורי, אנחנו אומרים ככה, זה תלוי, לא מעניין אותי גדול או קטן. נכון, בגמרא לא חילקו בין תנור גדול ובין תנור קטן, אמת המידה שלנו היא לבוא ולבדוק בתנור כשמשתמשים בו. אם העדים הגיעו לדרגה של זיעה שנדבקת בצפנות, זה נקרא טעם ולא ריח ואסור. ואז אם רוצים להשתמש בתנור בשרי לחלבי צריך הכשרה, תנור חלבי לבשרי צריך הכשרה. אם לא הגיע לדרגה של זיעה רק ריח, מורי צודק, ריח עליו מלתהי ואין מקום לאסור ואין צריך בהכשרה, רק ניקיון ולא יותר. זה אצלנו אמת המידה, זה אצלנו הכלל הקובע לענייני תנורים. עכשיו נחזור חזרה לעניין של אם יש לי, איך קוראים, בשר ואיך קוראים, ויש לי חלב או בשר כשר ובשר לא כשר שצולמים אותם ביחד, אם זה מגיע לדרגה של זיעה אסור, מגיע לדרגה של ריח בלבד מותר. אלא שמורי אומר בבשר וחלב החמיר יותר להרחיק בגלל המכשול. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לעניין הפת הזו. הרב משה איסרליש הרמ"א אומר בצורה כזו, הביא בשם תשובת מהריו, דאסור להצמין תבשיל של בשר עם תבשיל של חלב, דחיישינן שמא יזוב מאחד מהן תחת חברו. אמנם בדיעבד אין לחוש לזה, כיוון שהגדרות מכוסות עד כאן לשונו. כלומר, אסור לי ללפף בשמיכה כדרה חלבית וכדרה בשרית, להטמין אותם ביחד, כיוון שלכתחילה אנחנו חושבים שמה יגיע לדרגה של לחות, אבל בדיעבד לא צריכים לחשוש, כך הוא אומר. ובאמת רבותיי, בשולחן ערוך הוא מתפתל ומביא לחומרה ולכולה ביורה דעה סימן סמך, סימן כ"ח סעיף א', ממש מתפתל לכאן ולכאן בעניינים אלו, בין הלכתחילה ובין הדיעבד. לכתחילה הוא אומר צריך להיזהר אפלום פני ריחה, בדיעבד לא צריכים להיזהר. הוא מביא את כל, המצבים האלה שדנו בהם. לסיכום, אנחנו חוזרים חזרה למה שפתחנו. חלה או לחם ששמו אותם לחימום ביום שבת על גבי סיר, אפילו בלי מגבת, כל שכן עם מגבת. עכשיו אנחנו רוצים להשתמש באותה פת בסעודה חלבית. נבוא ונבדוק אם יש לחות בפת, אזי הלחות הזו זה נקרא טעם בשר בפת, ואסור להשתמש בפת עם חלב. היה ואין לחות ורק ריח, מותר להשתמש באותה פת בסעודה החלבית. רבי חנינא בן עקשיא אומר.